אנחנו בחדר ה-105 בהיכל היום יום, יום שישי, ה' אדר שני, ה' תש"ג. נתחיל בשיעורי היום, שיעורים, חומש, נמצאים בשבוע של פרשת פקודי, אז חומש זה פקודי שישי עם פירוש רש"י. תהילים, ב' בחודש זה מפרק חפתת, עד וכולל פרק למדלד, ובתניה אנחנו נמצאים בפרק למדי, השיעור היומי זה מהמילים והוא בהקדם. השיעור מסתיים בדף ממדלד במילה בראשו. הפתגם היומי נלקח מתוך מכתב שהרבי הריאץ כתב כתשובה לתלמיד ישיבה. היה תלמיד ישיבה שבשנת תפריש צדיק ח' בחורף, הוא שלח לרבי הריאץ שאלה, והשאלה שלו הייתה, איך הוא יכול לסדר את סדר היום שלו לפי המטלות שיש לו כבחור ישיבה? גם צריך ללמוד נגלה, גם צריך ללמוד חסידות, גם צריך להתפלל בעבי דבר שנקרא, והוא לא יודע איך לסדר את הזמן, מה צריך לדחות, מה צריך לעשות, איך מסדרים את היום, הוא לא יודע. ועל זה באה התשובה שזה בעצם הפתגם היומי. נראה, נקרא את הלשון, אומר לו הרבי ככה. לימוד הנגלה, לימוד החסידות ועבודה בפועל, עבודה בפועל כולל גם במובן הפשוט עבודה של מצוות, ובמכתב מובן שמתכוון גם לעבודת התפילה, כמו שמופיע בהמשך המכתב. אז כותב לו הרבי ששלושת המטלות הללו, כולם כאחד מוכרחים אימה. אין הנחות, אין מצב שתעשה אחד ותדחה את השני. אתה חייב לעשות את שלושתם. ולא זו בלבד, דינו שייך לומר שהאחד יידחה, או ידחה, או יודחה מפני חברו. לא שייך להגיד שאחד מהשלושה צריך לדחות אותו. אחד מהשלושה יש לו משהו חשוב יותר וצריך לעשות אותו. דיינו, אפשר לוותר על אחד משלושת אלה. אז אומר הרבי, לא שייך, לא שייך. אלא עד רבה, מביא הוכחה שחייבים את שלושתם. והוא מביא מקורות להוכיח שבחור, בכלל כל אחד צריך את שלושתם. עד רבה הם מסיים זה לזה. כשאתה גם לומד ניגלה וגם לומד חסידות וגם עבודת התפילה, אז עד רבה אחד מחזק את השני ואחד מועיל השני. איפה רואים שצריך את שלושתם ואחד מחזק את השני גם? אז הוא אומר כמאמר, יש לשון שחזל אומרים, ולא עם הארץ חסיד. אז מה אנחנו מבינים מזה? שאם אתה חסיד, במובן הפשוט שאתה לומד חסידות, אין מצב שאתה לא תלמד ניגלה. כי אם אתה לא לומד ניגלה, אז אתה בגדר עם הארץ. ולא עם הארץ חסיד. אז רואים שהלימוד הנגלה הוא מסייע גם לעובדה שאתה תהיה חסיד, אתה חייב להיות חסיד. שצריך להיות לימוד הנגלה, זה מה שרואים מהמשפט הראשון. מצד שני, אז ילמד רק נגלה. גם לא יכול להיות. הוא חייב ללמוד גם חסידות. למה? כי כתוב, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו. חסיד, כמו המובן הפנימי, זה כתוב בתניה בפרק י', סוף פרק י', חסיד זה אחד כזה שהוא כביכול עושה חסד עם קונו. מה פירוש הוא עושה חסד עם קונו? קונו זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יחבר כל דבר עם מטרת הבריאה. וכדי להחדיר בתודעה שלו איך שכל דבר משלים את הכוונה של הבריאה, ואיך הוא עושה דירה בתחתונים מכל דבר, ואיך הוא מחבר כל דבר לאלוקות, חייב להיות חסידות כדי להבין את המשמעות של מה שהוא עושה. אז הוא חייב גם שיהיה לו את הלימוד הזה כדי שהוא יהיה בכינוי חסיד. זאת אומרת, אז מזה אנחנו רואים שחסיד חייב גם נגלה, וכמובן הוא חייב גם חסידות, אחרת הוא לא יכול להיקרא חסיד. שצריך להיות לימוד החסידות. מה עם הנקודה השלישית של עבודה, עבודה בפועל? אז הוא אומר, ותכלית הלימוד, הלא הוא עבודה בפועל. מה התכלית של כל הלימוד? שזה לא יישאר בלימוד, אלא שיהיה מזה משהו מעשי. ומילא חייבים את שלושתם. מעניין לראות את המשך המכתב, שהרבי הקודם כותב לו, שביחס לזמן העבודה, עבודת התפילה, אומר כמה זמן, אין לזה שעות קבוע ביום, כמה זמן, אם זה שעה, שעתיים או חצי שעה, צריך כמה זמן שדרוש, והרבי אומר לו שם שצריך לקבוע לזה זמנים, שבת זה יום יותר מסוגל לזה, אבל נגלה וחסידות, זה צריך להיות באופן קבוע כל יום כמה שעות. וכל אחד צריך להתייעץ עם המשפיע שלו לדעת איך לסדר את כמה שעות. זאת אומרת, נגלה וחסידות זה לא דבר לפעם בשבוע, זה דבר מאוד מאוד קבוע. ואז הוא מתייחס לשאלה מעניינת, הוא אומר. ומה שאמר, כנראה שאותו בחור כתב, שהוא רואה מולו את כל השס, והרבה פוסקים, מה השס הוא גדול. אז איך אפשר להספיק את כל זה? אתה בכלל רואה את המטלות שיש עליך, אתה אומר, איך נגיע לזה? אז הרב אומר לו ברמז, כתיב לב חכם לימינו. מה הכוונה? אז אנחנו מכירים את הפסוק ששלמה המלך אומר, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. מה המשמעות של הפתגם הזה? יש לזה משמעות שהעולם רגיל לפרש, ולזה מרמז פה הרבי. נקרא את המשפט הבא ואז נסביר. אנחנו צריכים לדעת מה שכבר למד, ולהיות, שאדם יהיה בשמחה ממה שהוא כבר הספיק, על זה שכבר למד, ולא להתבהל ממה שעוד צריכים ללמוד. מה שאתה למדת, תשמח. אל תסתכל על העתיד, על ההרבה, ותתייאש. למה זה מרומז במושג של לב חכם לימינו? כתוב שאתה פותח ספר יהודי, אז יש לך תמיד את הצד הימני של הספר, את הצד השמאלי של הספר. הצד השמאלי זה כמה עוד יש לי ועוד לא הספקתי. הצד הימני יכול להיות שהוא מעט, כמה כן הספקתי. אז על מה אדם צריך להסתכל כדי להיות בשמחה? אם הוא לב חכם, תסתכל לימינו, מה הספקתי? אל תסתכל על מה שלא הספקתי ולחשוב מי יודע מה יהיה. צריך לדעת על מה שהספקתי. והרב מביא שם, מסיים את הקטע הזה עם פתגם שכתוב בגמרא, במסכת העירובין, כתוב ראשון ראשון משבר כנפיו. מה הכוונה? הגמרא אומרת שם שמשל, איך אדם צריך ללמוד תורה? הוא אומר משל לאדם שהוא צייד של ציפורים. אז אם אתה תצוא ציפור, שים אותו בצד, ואיך תצוא עוד ציפור, בינתיים הראשון יברח. תתפוס את השני, הראשון ייעלם, תתפוס את השלישי, השני ייעלם. אז מה אתה צריך לעשות? אז הלשון בגמרא היא, ראשון ראשון, כל אחד שאתה תופס משבר כנפיו. תשבור לו את הכנפיים, דהיינו, אל תיתן לו אפשרות לברוח. ואז הוא ישמר לך, ואז תתפוס עוד ציפור. זה משל, לאדם שלומד, אתה לומד קצת, תחזור על זה, תפנים את זה, ואז תלך לו עוד קצת. ואז זה נקרא, כל מה שלמדת, תפסת, והוא לא יברח לך, וככה תוסיף עוד ולא תיבהל ממה שיש. זה בעצם הסיום של המכתב של הרבי הקודם. מעניין שהרבי דיבר ביחידות האחרונה לבחורי ישיבות, בתשרי תשמ"ב, הוא עורר מאוד חזק על לימוד הניגלה של בחורים. הרבי דיבר גם שהלימוד צריך להיות ברמה כזו, שהבחורים יחלמו בלילה על מה שהם למדו ביום. עד כדי כך זה יהיה מופנם, שיהיה פשוט מונח עד כדי שזה ישפיע על החלומות. נסיים בעניין שאנחנו רואים את הקשר של הפתגמים לפי מהלך ספר היד החזקה לרמב״ם. אנחנו נמצאים עכשיו בספר זרעים, כמו שראינו בפתגמים הקודמים. ההלכה הראשונה, הנושא הראשון בספר זרעים, זה הלכות כליים. כאן הפתגם הזה הוא קשור באופן פנימי ללכות כליים. כי מה הרעיון של ללכות כליים? ללכות כליים יש לך מה מותר ומה אסור לחבר שני דברים ביחד. יש דברים שאסור לחבר, יש דברים שמותר לחבר, זה כל הרעיון. כל הפתגם הזה באמת מדבר על הנקודה הזו, יש לך כמה מטלות ואתה מתבלבל, רגע, מותר לחבר, אפשר לחבר, אחד צריך להוציא, אחד צריך להשאיר. כל הפתגם בא להסביר איך אדרבה צריך לחבר אותם ביחד. וזה לא בעיה, זה לא כליים, זה אדרבה, אחד משלים את השני, וזה הדבר המושלם שמתיר לעשות את זה.